כל חי, המהדורה המרכזית. עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. שלום, ערב טוב, המהדורה המרכזית, יום ראשון בשבוע, מאחורי המיקרופונים, כאן שמעון ברייטקופ ויהודה אבידן, ערב טוב לכם.
ערב טוב, ראש חודש חשוון, רבים ממוסדות החינוך נפתחו הבוקר ברחבי הארץ בצל משבר הקורונה.
דריכות והמתנה להכרעת גדולי התורה לקראת פתיחת זמן חורף בעולם הישיבות.
הממשלה החליטה על הערכת הסגר עד יום רביעי בערים חרדים ומספר שכונות בירושלים, אבל המשטרה מגלה עודף מוטיבציה וכיתרה את הערים החרדיות בניגוד לסגר שנעשה עד היום בערים החילוניות.
ובזמן שציבורים רבים ברחבי הארץ קוראים כבר שבוע למרד אזרחי, עסקים נפתחים בניגוד הנחיות, הפגנות נערכות תוך הפרה בוטה של כללי הזהירות, בחופי הים בתל אביב מלאים עד אפס מקום, המשטרה בוחרת שוב באכיפה בררנית, לשלוח כוחות שיטור לערים החרדיות עם נשקים שלופים ולהתאמר באזרחים שנמצאים כבר למעלה מחצי שנה בסגר. מהדורה המרכזית, יום ראשון, מאחורי המיקרופונים, שמעון ברייטקופף, יהודה אבידן, עורכת ראשית אסתי פלד, בהפקה אריאל שרפר, טכנאי אורי כהן. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עם השר לביטחון פנים וחבר הקבינט המדיני, השר אמיר אוחנה, הליכוד. שלום, ערב טוב.
שבוע טוב וחודש טוב לך ולמאזינים.
שבוע טוב וחודש טוב.
שבוע טוב, שבוע טוב לשרה.
מי איתנו חוץ משימון?
יהודה אבידן.
יהודה, שלום. גם לך.
תראה, קשה להתעלם מהתחושה בציבור החרדי שאנחנו נמצאים באיזה סוג של גל הסתה חילוני, והמשטרה לוקחת בזה חלק, באכיפה בררנית, ראינו את זה בחתונה, ראינו היום את זה בכתרים, ששמו על הערים החרדיות, עם אכיפה שלא ראינו כדוגמתה בערים חילוניות שהיו אדומות לא פחות. איך אתם מתמודדים עם זה?
אתה יודע מה, כבוד השר, לפני שתענה לשימון, אולי אני ארחיב את השאלה. הרי בעצם החלטת הממשלה ביום שישי להערכת הסגר עד יום רביעי, היא לא שונה. היה, כל המדינה הייתה אדומה, היה החלטה על סגר מערב כיפור, המשטרה נהגה איך שנהגה. היה בסך הכל הערכה. מה קרה פתאום שהחל מאתמול בלילה, אנחנו רואים כתרים על הערים החרדיות שהן אדומות, שהן בעצם הלבד, וכשהיה ערים אדומות חילוניות, לא ראינו את הדבר הזה. אתה רואה מראות היום שוב פעם בעיר בני ברק, בעיר מודיעין, עזוב את התלמוד התורה, לפני שנגיע לזה, נדבר גם על זה. אבל ההתאמרות, כל מה שנעשה כלפי כלל הציבור בערים, לא ראינו את זה בערים החילוניות האדומות. מה השתנה פתאום?
אני בכל הכבוד לא מקבל את המילים התעמרות ואכיפה בררנית, ואני אסביר גם מדוע. היות שאני מקבל פניות מאזרחים רבים, אני יכול לשתף אתכם ואת המאזינים שלנו בכך, שרבים מאוד מאוכלוסיות שונות ומגוונות סבורים שיש אכיפה בררנית דווקא כלפיהם. אני מקבל פניות מחרדים, כמובן חברים רבים מהמגזר החרדי. אני מקבל פניות מאנשים שהם מפגיני ימין שקוראים למשטרה משטרת מנדלבליט. אני מקבל פניות מאנשים שהם מפגיני שמאל שקוראים למשטרה משטרת אוחנה. אני מקבל פניות מאנשים שהולכים בלב תל אביב ושואלים למה השוטרים עוזקים בחורה בים ובחורה אחרת בלווינסקי וכולי. התשובה האמיתית היא שהמשטרה אוכפת כלפי כולם, וכל אחד מרגיש שזה רק נגד הקבוצה שלו. זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון, מכיוון שאם אני מסתכל על פילוח מספר דוחות הקורונה שהמשטרה רשמה בחודשים האחרונים, לפי ערים למשל, אז אתם תראו שבכל הערים בארץ, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים, חרדים וכולי, יש אכיפה משמעותית של המשטרה. ואני מרשה לעצמי לומר כאן, שאני חושב שחלק גדול מההצלחה של הסגר הזה, והירידה המשמעותית מאוד בנתוני התחלואה בכל האוכלוסיות, כולל בקרב האוכלוסייה החרדית, נזקפת לטובת אותה אכיפה. כי אני חושב ש... רק שנייה בבקשה, עוד משפט אחרון, כי אני חושב ש... צריך לומר מילה טובה גם למשטרה וגם לציבור. רוב הציבור החרדי ורוב הציבור בכלל מקיים את ההנחיות. הראיה זה כמובן הנתונים והירידה. לצערי, יש מעטים בכל האוכלוסיות שאינם מצייתים להנחיות, שהם מפרים. אלה התמונות שאנחנו רואים חדשות לבקרים ברשתות החברתיות ובערוצי הטלוויזיה, ואם הייתי צריך להסתמך על ערוצי הטלוויזיה, אז הייתי תחת התחושה שבכל מקום, בכל זמן, יש הפגנות, ובכל מקום, בכל זמן, יש הפרות של הנחיות הקורונה. זה לא נכון, זה רק הדברים החריגים שמגיעים לחדשות. רוב האוכלוסייה אכן נשמרת ומצייתת, ואני מקווה שכך ימשיך להיות, כדי שנמשיך לראות ירידה בתחלואה, עד כדי שנוכל לתת לשגרה. סליחה על התשובה הארוכה, אני איתכם.
זה בסדר, כבוד השר, קשה להתעלם קצת מההתעממות, כי... אנחנו רואים בימים האחרונים קריאות למרד של רשתות גדולות מהמגזר העסקי. ואנחנו רואים פוליטיקאים שקוראים לא לציית להנחיות הממשלה. נכון. ואנחנו רואים הפגנות ענק שנערכות בלי מינימום של כללי זהירות. ובסוף, עכשיו ממש רגע לפני שאתה עולה לשידור, מוציא עמיתך למפלגה, שר הבריאות יולי אדלשטיין, שצריך לשלול תקציבים ולשלול זכויות דווקא ממוסדות חרדיים. אתה אומר, כאילו, אם לא ראינו קריאה כזאת כלפי עסקים קטנים, לא ראינו כלפי רשתות שקורות, לא ראינו פוליטיקאים שקרו, בואו תחקרו אותם על המרדה שהם קרו לא לציית להנחיות, איפה מתמקדים? תסתכל גם במעדורות, גם אתם הפוליטיקאים שמזינים את זה, מתמקדים בחרדים. הכי קל.
אז א', אני שוב במחילה מבקש לחלוק עליך בשתי נקודות. נקודה אחת, דיברת על ההפגנות בצדק רב, אבל בהפגנות הללו, כולל ההפגנה שהייתה אתמול, נרשמו מאות דוחות על אי ריחוק, על מסכה, על הקפדה על הכללים, גם שם אוכפים. זה אחד, שתיים, לא נכון. אנחנו ביקשנו בממשלה לבדוק את האפשרות לשלול תקציבים, לשלול את הסיוע שהממשלה נותנת לעסקים שמפרים את הוראות התו הסגול, או לפחות לכאלה שמפרים אותם בשיטתיות, משום שאי אפשר להגיד ביד אחת, אנחנו נסייע לך, וביד השנייה אתה תמשיך לאפר ולסכן את כל הציבור. אז הבדיקה הזאת נעשית כלפי כל האוכלוסיות, ואני יכול להבטיח לכם שאין, באמת, אתה יודע, האוכלוסייה החרדית, תאמינו או לא, אני לא יודע אם אתם יודעים, מאוד קרובה לליבי. אני קשור בעמוקות גם בקשרים חברים וגם בקשרים משפחתיים. ולכן אני מאוד קשוב, ובאמת כשהייתה טענה לאכיפה בררני, זה היה בחודש יולי עם עליית התחלואה ועליית האכיפה גם, אז אני טיפלתי בזה, אני באתי בדברים גם עם ראשי רשויות, גם עם חברי מועצה, גם עם שרים וח"כים מהמגזר החרדי, גם עם מובילי דעת קהל, ובסופו של דבר הצלחנו לטפל בזה, ואני חושב שבהצלחה, אני בכל אופן התגובות שקיבלתי מהציבור החרדי, היו מאוד מאוד חיוביות, ובעזרת השם, אני רוצה שתזכרו שתפקידם של השוטרים, תפקידה של המשטרה, זה לאכוף את החוק שנקבע בכנסת, חוק הקורונה נקבע בכנסת, והמטרה שלו היא להציל חיים. זה מה שהם עושים. ואני באמת, אני חושב שאתם צריכים קודם כל להיות גאים ברוב הציבור החרדי, שאכן מקפיד ונשמע להוראות. ולצד זאת, אני חושב שגם אתם וגם אנחנו, כולנו צריכים לבוא בביקורת לכל אחד מכל ציבור שהוא, שמסכן את כולנו. אני עושה זאת, אני מקווה שגם אתם תעשו זאת.
טוב, אותנו אתה לא צריך לשכנע שמרבית הציבור החרדי שומר על הכללים, ואני חושב שכבר ראינו את ההקעת על חטא של הציבור החילוני כלפי הציבור החרדי אחרי הגל הראשון וראה כמה ממושמע. אותנו לא צריך לשכנע, אבל אתה לא יכול לשכנע אותי ולומר לי שהאכיפה היום דומה מה שנעשה בערים החרדיות למה שהיה שבוע שעבר בסגרים ומה שהיה לפני שבועיים במרבית הערים האדומות. זה פעם אחת. אתה לא יכול לשכנע את הציבור שנחשף למראות הקשות ביותר, ואל תגיד לנו עכשיו שהחתונה הוא התחיל מה לא התחיל. בסוף בסוף אנחנו נמצאים באירועים מאוד מאוד קשים. זה פעם אחת. עכשיו אתה אומר לנו כרגע לפני שנייה.
אז תאפשר לי באיזשהו שלב להשיב.
שנייה, אני אתן לך להשיב על הכל ביחד. אני מנסה להבהיר את השאלות, התשובות שאתה נותן.
כי השאלות נורא עמוקות, אני לא בהכרח אזכור את כל הפרטים.
הלוואי שזו הייתה הבעיה שלך לא לזכור. הבעיה שאתה זוכר יותר מדי טוב. אתה זוכר יותר מדי טוב דברים לאחרים. דברים, והם לא יודעים איך להתמודד עם הזיכרון שלך, זו הבעיה של הצד השני. ואנחנו רואים את מה שאתה עובר יום-יום בגלל הזיכרון שלך, אז אני לא חושש מזה. אתה רואה את יולי אדלשטיין שקורא כרגע לשלילת תקציבים, ואתה אומר לי שדנו בזה בממשלה. לא שמענו את זה עד היום. אולי דנתם את זה.
לא, זה גם פורסם, זה גם פורסם.
לא שמעתי באף מקום שנאמר שבוע שעבר, כשהחליטו על מרד בעסקים הקטנים, שהודיעו שישללו את הראשונות עסקים, בעלי אולמות שפותחים, ישללו את הראשון שלהם. אחד ש... יש דברים שנעשים אך ורק קריאה ליועמש לבדיקה, לא נעשתה על אחרים. ושוב פעם, התחושה היא מאוד מאוד קשה, וצריכים לזכור שהקורונה, הטיפול שלה, זה 90% אמון ו-10% בסוף זה מערכת הבריאות.
אמרת את הנקודה הכי חשובה עכשיו, בסיפה של דבריך. משטרה לא מנצחת קורונה, ממשלה לא מנצחת קורונה, ציבור מנצח קורונה. וזה מה שאתה אמרת בסיפה, שהוא בעיניי הדבר הכי חשוב. אנחנו לא רוצים לעבוד בכוחניות. המראות האלה שתיארתם את החתונה בקיבת זה, ובוודאי יש גם מראות נוספים, הם מראות קשים. הם מראות שאנחנו לא רוצים לראות אותם, ואני מבטיח לך, באמונה שלמה, שאף שוטר לא רוצה לראות אותם. השוטרים לא התגייסו כדי לאכוף קורונה, כל שוטר ושוטרת במשטרת ישראל התגייסו כדי להיאבק בפשיעה ולהיאבק בטרור. זה נכפה עליהם כמו שזה נכפה עלינו. והמאבק הזה הוא מאבק לאומי ראשון במעלה, כי אנחנו מבינים שאם ניכשל במאבק הזה בהתפשטות נגיף הקורונה, אנחנו לא נזכה לכלכלה, אנחנו לא נזכה ליחסי חוץ, ואם אין כלכלה, אז אתה יודע, אז אין לך חינוך ואין לך רווחה, ואין לך ביטחון ואין לך ביטחון פנים. אנחנו חייבים לנצח את זה, אבל נצליח לעשות זאת רק בעזרת הציבור וביחד. לכן גם המשטרה באה בדברים ובהידברות עם ראשי קהילות, עם רבנים, עם אדמו"רים, ולשמחתי הרבה ברוב המקרים נופלים על אוזניים קשובות. איפה שהם נופלים על אוזניים...
בסוף אחראי.
נכון, אני מסכים איתך שרוב הציבור אחראי, לצערי לא כל הציבור אחראי, ואיפה שהציבור מתנהג בניגוד לחוק, המשטרה גם תאכוף כפי שהיא אכפה היום. היום המשטרה הסתובבה, אתה יודע, שאלת על הערים האדומות. קודם כל, ההמלצות שמובאות בפני הממשלה מתבססות על נתונים. וכשאנחנו רואים שיש עדיין ערים שבהם התחלואה מאוד גבוהה, ולצערי...
אין חולקים על כך, על זה אנחנו לא חולקים.
ולצערי ברוב המקרים, אפילו בכל המקרים, אני יכול להגיד נכון לעכשיו, מדובר בערים שיש בהם ריכוז מאוד משמעותי של אוכלוסייה חרדית. אנחנו רוצים להציל את הציבור. המטרה של הסגר היא להציל את הציבור, לא לפגוע בו. אנחנו רוצים לראות את הירידה המאוד דרמטית, בעזרת השם, בימים הקרובים, שתאפשר למקומות האלו להיות ירוקים, ולפתוח חזרה, לפתוח את הכל במידת האפשר. אבל זה יחייב ירידה משמעותית בתחלואה, מה שאומר משמעת מצד הציבור. כן למסכות ולריחוק, לא להתקהלות. אמרתי דבר מאוד קצר, והוא התורה כולה על רגל אחת, התורה של המאבק בקורונה. כן למסכות ולריחוק, לא להתקהלות.
אבל בסדר, אני חייב שאלה בסוף, כי יש תחושה בציבור החרדי, ואולי מזה מגיעים באמת ההפרות שראינו בתקופה האחרונה, שהמאבק כבר מזמן לא בריאותי. זאת אומרת, בוא ניקח את תלמודי התורה. אנחנו יודעים שהיה מתווה שגובש יחד עם בחירי מערכת הבריאות ואנשים מהפרויקטורים של הצבא, והגיעו להבנות איך פותחים את תלמודי התורה על פי מתווה מוסכם, שכלל גם את שילוב בתי הספר של הבנות, פארקים, חצרות וכאלה דברים, איך מפצלים אותם לקפסולות, ואז הגיע היועץ המשפטי מנדלבליט, אני לא יודע אם זה התפרסם באיזה מקום, ואמר, אני לא יכול לאפשר את זה כי זה אפליה מגדרית. אי אפשר לתת רק לבנים ללמוד ולבנות לא ללמוד. זה הרגע שאתה אומר לעצמך, תראה, זה כבר לא בעיה בריאותית, זה בעיה ערכית. האם, מה במאוזניים האלה בין לימוד תורה לבין אפליה מגדרית, מה יותר חשוב? אז מנדלבליט חושב שאפליה מגדרית יותר חשוב, ואצלנו גדולי התורה חושבים שלימוד תורה זה ערך עליון. אז ברגע שאנחנו מאבדים את האמון של הציבור, והמחלוקת כבר לא בריאותית, איך מגינים על הבריאות, איך מגינים על הערכים, הערכים שלנו יותר חשובים. וכאן, אם אתה שואל אותי, איפה פספסתם? אתה שאמון על אכיפת החוק, איפה התפספס כאן הדיאלוג עם הציבור החרדי, זה ברגע שהמאבק עבר להיות ערכי, כי יש ציבורים שההפגנה מאוד חשובה להם, וזה ערך עליון, ועל זה הם לא מוותרים, ויש אחד שהאפליה המגדרית הכי חשובה לו, ואצלנו הלימוד תורה הכי חשוב.
אני קודם כל מסכים איתך בכך שאין להפלות לא בין קבוצה לקבוצה, ולא בין התקהלות להתקהלות, משום שאנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפורים עד מחר, הנגיף לא יודע להבדיל. ולכן מה שאני הצעתי זה המודל השוודי. מה קורה בשוודיה? אסורה התקהלות של למעלה מ-50 איש לכל מטרה שהיא, בין אם זה תפילה, חתונה, הפגנה וכו'. דעתי לא התקבלה. אני מסכים איתך, ואני הייתי מאלה שזעקו, אנחנו לא יכולים לאסור תפילות או חתונות, שזה ציפור נפשו, שבאמת ציפור הנפש של הציבור החרדי, ולהתיר הפגנות. מה? הציפור הנפש של הציבור החילוני יותר, הרי זה גם לא נגד חופש הביטוי, אתה יכול להתבטא, בטח ב-2020, יש לך את הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וכו', אתה יכול להתבטא, ליצור, אתה יכול לבוא להתראיין בכלי התקשורת, אבל כשמתקהלים אלפי אנשים, מצטופפים, ובחלק גדול מהמקרים, ללא מסכה וללא הקפדה וכו', זה מעודד התחלואה, אותי לא צריך לשכנע, אמרתי זאת לכל אורך הדרך. אבל כרגע, הסיבה להבחנה, קודם כל הפגנות לצערי מותרות, הן מותרות אגב גם בערים חרדיות, ולצערי אני גם שומע שיש התארגנויות כאלה. זה כאילו יש איזו תחושה שאם להם מותר, גם לנו מותר, לא נצא פריירים. אבל בסוף, על מה אנחנו מדברים? וזה מה שאני מנסה לצעוק לציבור, לא כל מה שמותר הוא גם מומלט. אם למשל מישהו יכול לעבוד מהבית, למרות שמותר לו לעבוד מהבית, שיעשה זאת. ואם מישהו יכול להימנע ממפגש בין אדם לאדם, שיצמצם את המפגשים בין אדם לאדם, או להימנע מהתקלות, שיצמצם זאת. זאת הקריאה שלי לציבור. תבינו, בסוף, החיידק לא מעניין אותו חוקים, ולא מעניין אותו, הווירוס, סליחה, לא מעניין אותו חוקים, ולא מעניין אותו מפלגות, וימין, שמאל, וחרדים, לא מעניין אותו. הוא רוצה מפגשים של אנשים, כי זו הדרך שלו להפיץ את עצמו. כך הוא פועל. לכן, באמת, עזבו רגע מה מותר, מה אסור, בואו נחשוב חכם, בואו נפעל יחד. אני לא רוצה את המשטרה בתוך ריכוזי אוכלוסייה, לא חרדים ולא חילונים. אני לא רוצה התעמתות של המשטרה מול אוכלוסייה. אנחנו לא רוצים את זה, גם השוטרים לא רוצים את זה. ולכן אני מבקש מהציבור, אני קורא לציבור, הבינו, אנחנו פה במלחמה, ממש מלחמה. תחשוב שבכל יום נכנס למדינת ישראל מחבל מתאבד, מתפוצץ והורג 20 אנשים. זה המצב שאנחנו נמצאים בו. האם, או שיורים טילים על ישראל אם אתה רוצה, במצב כזה, אנחנו נמשיך הכל כרגיל? לא, אנשים נשמרים. זה, בעיניי זה כבר כמעט לא, ונשמרתם על נפשותיכם. זה כבר מעבר לזה. מי שיוצא
של יום, והוא... אנחנו גמרנו כבר ללמוד מאחרים. ההפגנות זה לא המודד שמלמד אותנו מה להסתכל
מאחרים. אני מסכים, זה לא צריך להיות המודל, אני מסכים.
אבל, נכון. כך למשל דוגמה. לפי התחזיות מזג אוויר, כנראה בסוף השבוע מתחיל גשמים. שבוע הבא אנחנו נכנסים לחורף. אתה יודע, בסוף השבוע כבר מתחילים לברך, ברך עלינו לפי הספרדים, אנחנו כבר מתחילים להתכונן לגשם. גם כאן, אם אתם לא תיתנו את הדעת מה הולך להיות, אנשים לא יכולים להתפלל בחוץ. מישהו צריך לתת את הדעת איך מתחילים לפתוח את המקומות האלה. גם תפילה, בסוף אי אפשר שלא נהיה עם תפילה. לא נוכל להתקיים בחיים האלה בלי מקומות תפילה, מקומות לימוד. עזוב, אני לא נכניס עכשיו לכל המתווה של הלימודים, אבל מי שחושב שהציבור החרדי יכול להמשיך ולחיות בלי ללמוד תורה, בלי להתקיים את הדברים, הערך העליון ביותר שלנו, הוא פשוט מאבד את האמון של הציבור שלנו. וזו
הבעיה. אני מסכים איתך, זה אתגר מאוד משמעותי, כי אנחנו צריכים להיות גם קשובים לציבור, אתה יודע, מבחינה אפידמיולוגית גריידה, זה קל מאוד, פשוט צריך לסגור את כולם בבתים, לדחוף ארגזי מזון ולרתך את הדלתות, ואז אני מבטיח לך, תוך שבועיים, שלושה, אתה תראה את התחלואה יורדת לאפס, ואפשר לחזור לשגרה. זה לא אפשרי, אנחנו מבינים שזה לא אפשרי, לכן מנסים כל הזמן למצוא את האיזון, את האיזון הזה שיאפשר מצד אחד להמשיך ולהוריד את התחלואה, כמו שאני מקווה שנראה בזמן הקרוב, ומצד שני לאפשר חיים זרים, כל אחד לפי דרכו, ואתה תיארת היטב את דרך החיים החרדית, אנחנו מבינים את זה, אנחנו קשובים לזה, אנחנו רואים את זה, ברוך השם, יש לנו בקואליציה נציגים מאוד נאמנים בעיניי, אם יורשה לי, הרב אריה דרי, שבאמת, אני מצדיע לו להתנהלות שלו סביב הקרון, אני חושב שהוא נציג נאמן, ופועל למען הציבור, למען הציבור כולו אני יכול להגיד, אבל גם למען שולחיו.
ודווקא בגלל זה אני אומר לכם, שאני חושב שאתם לא מספיק קשובים לו, כשהוא אומר לכם מתווה מסוים, כשהוא בא לכם בהצעה, זה לא הצעה שהוא נכנע ובלחצים שלו. אריה מכיר את הציבור החרדי טוב מכם, הוא יודע מה יכול לעבור מה לא, ואיפה הגבול, וחבל מאוד שדווקא שמה מציגים את זה או כסחתנות או ככניעה, ואני חושב ששמה אתם לא מתגלים לימין, האדם היחידי שעוד עומד כחומה בצורה בנושא של הקורונה, ושם פעם אחר פעם האכזבות מגיעות גם מכם בנושא.
טוב, יהודה, אולי נריץ את השר אוחנה לראשות הממשלה, ואז דבריך הייתי דלת פתוחה.
קודם כל, אתה ממני תשמע רק דברי שבח לרב דרי, ואני חושב שגם, בוא נאמר, מצד רוב חברי הממשלה, אני לא מכיר מישהו שחושב אחרת, אולי יש, אבל בטח הם אומרים את זה מאחורי הגב בתדרוכים, אני חושב שרוב חברי הממשלה מאוד מעריכים את הרב דרי ואת העמידה האיתנה שלו גם לצד הציבור וגם לצד המאבק בתחלואה ובהתפשטות הנגיף. באמת רק דברי שבח.
טוב, יהודה שילם את חובו, רק מילה אחת, ראינו שבוע שעבר פרסום על הקלטות היועץ המשפטי מנדלבליט ועורך הדין נווה, אתה לתחושתך, אתה שר ביטחון פנים, שר המשפטים לשעבר, לתחושתך, מנדלבליט בתקופה שהוגשו כתבי אישום נגד ראש הממשלה, נסחט על ידי גורם כלשהו?
לא, עזוב, עזוב, נסחט כבר הוא אמר. עזוב, אתה הבטחת לציבור שאם לא יהיה התקדמות, יהיו עוד קלטות. מתי אנחנו נראה אותם?
לא, לא, לא זה אמר, לא אני הבטחתי. לא, יש חבר כנסת שאמר זאת, זה לא אני. מה שאני יכול לומר לך זה כך. קודם כל, שמענו את היועץ המשפטי לממשלה בקולו שלו. אומר על פרקליט המדינה שהוא אוחז אותו בגרון. אם זו איננה סחיטה, אז אני לא יודע מה פירוש אחיזה בגרון, כן? הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות עם זה, הוא מתוסכל, קשה לו, כי הוא מאוד רוצה שתיקו ייסגר בחוסר אשמה, מה שלא קרה. עכשיו, כשאנחנו לאורך כל כך הרבה חודשים אומרים את הדבר הזה, ומהצד השני אומרים לנו, זה תיאוריות קונספירציה, הזויות, מופרכות, ועכשיו אתה שומע את זה בקולו שלו, לא באמצעות שליח. אז אתה כמובן מבין שאכן המצב היה כזה. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה לא יכול להישאר בתפקידו. אני אגב חשבתי זאת עוד לפני פרסום הקלטות, משום שמרגע שאתה מגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, שזה לגיטימי, זה סמכותך בחוק, אני חושב שכתבי האישום הללו מופרכים ועזויים, אבל זו סמכותו בחוק, אין חולק על סמכותו להגיש כתב אישום, אבל לצידו הוא היה צריך להגיש מכתב התפטרות מהממשלה, משום שאיננו עוד יכול לשרת כיועץ המשפטי לממשלה, אחרי שהוא מביע חוסר אמון כל כך קיצוני בעומד בראשה. מרגע שהוא לא עשה זאת, הוא פועל בניגוד עניינים, למעשה הוא מושקע כל כולו בחיסולו הפוליטי של נתניהו, אתה רואה את זה על כל צעד ושעל, על כל מקום שבו הוא יכול לשים רגל, הוא שם רגל. איך למשל, אני אתן לך דוגמה, הוא יכול
להתשאר... רק שבוע שעבר הוא סגר לו שתי תיקים.
כן, אתה יודע, זה שהוא סגר לו תיקים, באמת תודה רבה, כשאין, באמת, אתה יודע, צריך איזשהו...
אתה יודע, גם היה הקלטות של כל הסיפור של הצוללות והכל, ואף על פי כן הוא סגר.
לא, אבל יהודה, מה שהשר אומר כאן, בעצם במילים מאוד עדינות ודיפלומטיות, שצריך לפתוח חקירה מיידית נגד שי ניצן, ששחט יועץ משפטי להגיש כתב...
לא, 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 אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, קודם כל, השיטה הזאת לא שי ניצן המציא אותה, אתה יכול לשמוע את אדון רובי ריבלין, נשיא המדינה, מדבר על זה לפני שנים רבות, גם הוא החזיקו את תיקה פתוחים.
הוא לא ידע שהוא נשיא המדינה, מה איתך?
כן, הוא היה יושב ראש הכנסת כשהוא
נכון,
אמר.
נכון, אבל הוא לא ידע שהוא נשיא המדינה.
אגב, גם תפקיד רם, ראש הרשות המחוקקת, אחת הרשויות אולי הכי חשובה שיש בממשל הישראלי. בכל אופן, זה לא שהיה
רגע,
ניתן.
רגע, אני לא מבין אבל, איך אתה אבל, לא ניגש לתחנת ניתן... המשטרה הקרובה למקום מגוריך, ומגיש תלונה נגד שי ניצן על סחיטה.
לא, לא, קודם כל אני לא מגיש, לא הגשתי תלונה במשטרה, לדעתי, אף לא פעם אחת בחיי הציבוריים, גם כשהיה מקום להגיש תלונות לא הגשתי, אני לא אוהב לעשות שימוש במשטרה, אני חושב שהזירה הפרלמנטרית מאפשרת לנו מקומות רבים להביע את עמדתנו ודעתנו, ולא צריך לרוץ למשטרה כל אימת שמשהו לא
מתחיל. יכול להיות בגלל שמפכ"ל שמבין את רוח המפקד ולכן אף אחד לא חוקר את זה?
לא, קודם כל... יש ממלא מקום למפכ"ל, הוא עומד בראש הארגון כרגע, אני בהחלט חושב שזה מצב לא בריא שכבר שנתיים כמעט אין מפכ"ל קבוע, ואני פועל כדי לתקן את זה, אבל רק 5 חודשים אני בתפקיד, אז לא הייתי מניח את כל השנתיים האלה לפתחי, אני כן יכול לומר לכם שזו אחת השאיפות שלי, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיעשה בתפקידי, זה למנות מפכ"ל, ובעזרת השם אני מקווה שיגיע לבחירה הנכונה.
אנחנו הולכים לבחירות כבר, לא?
אנחנו מקווים שלא, אני חושב שבזמן הזה כולנו צריכים להיות מרוכזים במאבק המאוד חשוב בהתפשטות של נגיף הקורונה, ולהלביש עליו עכשיו מערכת בחירות, זה יהיה דבר לא נכון שיסיט אותנו מהמאמץ המרכזי. אני מודה שבניגוד למה שאפשר היה לצפות מממשלה שנקראת ממשלת אחדות, הרבה אחדות אין בממשלה הזאת, וזה קשה מאוד לתפקד כך, אבל אני חושב
זה מזמן לא ממשלת אחדות. המינוח הנכון לא לקרוא לזה ממשלת אחדות, אלא ממשלה פריטטית. מזמן כבר זה לא ממשלת אחדות.
כן, אני מסכים איתך.
טוב, אנחנו חייבים לסיים. תשובה למתי יהיה לנו מפכ"ל קבוע עוד לא קיבלנו, אבל נאחל לך בהצלחה.
אני מודה לכם, אני מקווה בשביל כל עם ישראל שזה יהיה במהרה, ואני מאחל לכולנו, באמת לכולנו, בריאות טובה, שנזכה להמשיך.
אדוני השר, המלצה קטנה לתת לך, אפשר?
בבקשה.
בחינם, על חשבון הבית.
תוריד את הצ'קלקה מהאוטו, לך תעשה סיור, מה שנקרא, לא רשמי, בערים החרדיות, היום בלילה, מחר בבוקר, שלא ידעו שאתה מגיע. תעמוד
בצד, תצפה,
תסתכל ותאמין לי, תגלה דברים אחרים.
קודם כל, אני לא יודע מה זה דברים אחרים. אני נמצא בערים החרדיות, וכמו שאמרתי לך קודם, קרוב מאוד לאוכלוסייה החרדית בהרבה מאוד מקומות היום.
לא, שלא ידעו החבר'ה שלך שאתה מגיע, שהמשטרה לא תדע שאתה מגיע. תעשה פעם, אתה זוכר את שר הבריאות כשהתמנה
ליצמן. אבל אתה מתפרץ את זה בטוחה, אני רק
כשליצמן התמנה לשר הבריאות, אחד הדברים שהוא עשה זה הביקורות פתע בחדרי המיון, והיה להם שם דבר. תתחיל לעשות ביקורי פתע עכשיו בימים האלה, אתה תגלה שיש הרבה מה לשפר.
אז תן לי, אני אומר לך, בשבוע שעבר הייתי גם באלעד וגם בבני ברק, באתי בלי משטרה, כמו שאתה אומר, בלי משטרה. באתי לבקר, לראות מה נשמע. היום הייתי ברמות אשכול בירושלים, פה הפעם כן הייתי עם המשטרה, בגלל שבאתי לראות אותה.
תגיד להרלה שלך לא להדליף שאתה מגיע, נו.
אני אומר לך עוד פעם, באתי בלי להדליף שאני מגיע, ואני ממשיך לעשות זאת. אני חייב להגיד לך שזה לא עוזר הרבה אם אני עם צ'קלקה או בלי, כי אני לא הדמות הכי אנונימית בארץ, אז כשאני מגיע מיד כולם מבינים שהגעתי וכותבים, ואני ממש היום הייתי ברמות אשכול, התכוונתי גם להיות בערים נוספות, אבל בסוף יחד עם ראש הממשלה ביקרנו בחמל המרכזי של המשטרה, נכון?
כן, השר אוחנה, אנחנו כבר על סף פיצוץ מוחלט עם העורכת שלנו, אז אנחנו
ננצל... אז אני מודה לעורכת שלכם על הסבלנות, וכמובן גם למאזינים וגם לכם.
תודה רבה לך.
ערב טוב.
תודה
רבה. ערב טוב ובריאות טובה.
פרסמות.
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב.
היי, זו דוקטור חנה קטן, כמומחית ברפואת נשים עם 30 שנות ניסיון. אני מזמינה אותך לקבל ייעוץ אישי, טיפולי, בלי לצאת מהבית. בואי לחסוך זמן ותרחה, וקבעי פגישה אישית חמה ומקצועית איתי, בטלפון במחיר המתאים לכל כיס. אני מחכה לך באהבה.
התקשרי עכשיו, 02-652-6552, 02-652-6552, שלוחה 2.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפה בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326.
כפוף לתקנון.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
הקורונה מרחפת בעולם. ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
במיני בר נועם אחד כוכבי 85 10
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
כן, חזרנו אליכם ורעיון מרתק עם השר אוחנה.
מה למדנו ממנו? אני אגיד לך מה אני בכל אופן למדתי.
אז מה אתה שואל? תגיד ישר מה למדת, מה אתה חושב? כאילו...
שהוא עדיין נזהר מאוד ביחסים שלו עם המשטרה, הוא מבחינתו נותן גיבוי, הוא יודע שהוא לא מאמין בשום מילה שהוא אומר בקטע הזה שאין אכיפה בררנית, הוא יודע שמה שנעשה כרגע בערים זה לא דומה בקיאו זה למה שנעשה בצל החילונים. נכון, הוא חייב להיות המלאכתי, חייב לתת גיבוי, אבל הוא יודע את האמת, ואני מקווה מאוד שאולי הוא יוכל לעשות משהו, אני לא בונה על זה הרבה. לא, אני חושב לא. שאנחנו צריכים, אבל בכל אופן, לדעת שזה המצב שלנו, עם זה אנחנו צריכים להתמודד.
תראה, יודע, אני תוך כדי הרעיון עם השר, שאלתי אותו שאלה שאני חושב שלא חידדנו מספיק, אנחנו, אני מדבר על העיתונאים החרדים, מול המדיות החילוניות, כי אנחנו באמת בזה 24 שעות, לדעתי מהקשות ביחסי...
גם הוא לא סווה מהם, אבל.
ביחסי חרדים חילונים. יש כאן איזה משהו שלא ידענו להסביר את הסיפור עם התלמודי תורה, הדיאלוג שהתנהל מול משרד הבריאות, ההסכמות שהיו והפיצוץ שלהם על רקע ערכי ולא על רקע בריאותי, ואנחנו עוד נקדיש לזה בהמשך המהדור הזמן.
זה לא באמת מעניין אותם.
ולפני הכל אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לשר הרב רבי פרץ, שר ענייני ירושלים.
ערב טוב ומבורך, ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, שלום לכם.
שלום כבוד השרה.
אנחנו עוד נדבר על גם ההסכם, ההסכם עם האמירויות ומשלחת לבחרין, אבל אני הייתי רוצה לפתוח במשהו אחר. ביממה האחרונה יש התקפה מאוד מאוד מכוערת דווקא של מובילי דעת קהל מהציבור הדתי, הציוני דתי, נגד החרדים. אני מזהה שם שנאה ושיח שאפילו במגזר החילוני אין, נגד הציבור החרדי, נגד ההנהגה הרוחנית שלו, דברים שמעולם לא ראינו. אתה יודע, אנחנו הרי חווינו כמה משברים ביחסים בין ציבורים מסוים למדינה, אני אקח כדוגמת ההתנתקות, ששם גם היה רבנים בולטים בציונות הדתית, שקראו לסרב פקודה. מעולם לא ראינו זלזול כזה והתבטאויות מהסוג הזה של נציגים בולטים במגזר החרדי נגד ההנהגה הרוחנית של הציונות הדתית, וביממה האחרונה אני מרגיש שנחצו לא מעט קווים.
למה, לא, לפני שאתה עונה, כבוד השר,
תן לי לומר דברים.
במשפט אחד, לפני שאתה עונה, הקריאה להפרה או למרד או לאי קבלת הנחיות, אנחנו רואים את זה בפינוי כל התנחלות והתנחלות בציבור הציוני דתי. זה לא דבר שאנחנו המצאנו אותו. אני חושב שדווקא בציונות הדתית זה הרבה יותר מומצא שם.
תראה, אני חייב לומר לך שאני, הציבור החרדי הוא ציבור אהוב עליי ביותר. הרבה מחבריי רבנים, אני מסתובב הרבה אצל אדמו"רים, אני מכיר את המנטליות. אני חושב שמעשי החסד של הציבור החרדי לא מספיק מוכרים. אני מכיר, אני מוכיר, אני מכיר את ראשי תנועות החסד, אני מכיר את הרב פירר, אני מכיר המון המון. אני חייב לומר לך שהציבור הזה הוא ציבור נפלא, ציבור הזה דואג מאוד לעולמה של תורה, ואני מאוד מוכיר את הדבר הזה, ויחד עם זאת, אני יודע שיש כאלה שמרוב אהבתם לזה, קשה להם מאוד להבין שעל המוזניים יש לנו את וחי בהם, ולא שימות בהם. זה לא קורה ברוע, זה לא קורה במעיזית, אני רואה, אני מכיר, אני הייתי בבית חולים בשערי צדק, נכנסתי למחלקת קורונה, והייתי עם כל הבגדים, ראיתי שם אנשים, אמרתי, תגיד לי, איפה אתה? הוא אומר לי, אני מרמות. אחד אומר לי, אני מרמת שמואל, וזה, אמרתי להם, בואו, צאו איתי החוצה, יצאנו החוצה. ראיתי שני חרדים, בפנים עוד מלא, תורמים, עושים, עובדים. התפללתי הערב באיזשהו מקום, באיזושהי שכונה חרדית. אני התפלל המון בשכונות חרדיות. התפללתי בשכונה חרדית, התפללו בחוץ, היו מניינים, 20 במניין, פחות או יותר, פזורים, עם מסכות על הכל, בסדר. אז יש דברים שאנחנו צריכים מאוד להיזהר בהם, אני אומר לך, צריך לחכות עוד מעט מאוד ימים, 4-5 ימים, ואנחנו הופכים את הכל לערים אדומות, וזה יפתח.
כן, אבל כבוד השר, אתה מתעלם מהשאלה, כי אני, באמת, כל הנושא של ההתנהגות המגזר החרדי, אפשר להקדיש לו פרק, אני רוצה לדבר על היחסים, בין הציונות הדתית לציבור החרדי.
דווקא לאור מה שאתה אומר כרגע.
כי בסוף, רגע, רק מילה אחת. בסוף, הרי גם חרדים שלא אמונים על הערכים הציונים דתיים, יכולים להגיד, תראה, יש חלקים בציונות הדתית שמסכנים חיים שהם גרים בהתנחלויות, מסכנים חיים שהם מאחזים בלתי חוקיים. לא ראינו כזה דבר בחיים, יש איזה סוג של לויאליות חרדית כלפי הציונות הדתית. וברגע שיש משהו אחד שלא נראה, אני לא מדבר עליך חס ושלום, כי אתה באמת מייצג את הציונות העתית, אתה יודע, יותר נאמנה לערכים החרדיים, אבל מאיפה זה נובע, להגיד השנאה הזאת אפילו?
אני לא מכיר את מה שאתה אומר, ואם יש את זה, אני מוקיע את זה מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס בכבוד רב, ואנחנו צריכים לדעת שהכל בתקופה הזאת, בתקופת המשבר הזאת, הכל צריך לקרות בשיח. בשיח מבין, בשיח אוהב, בשיח מכבד, בשיח עם הרבנים. אני רואה שהרבנים שקשה להם מאוד, אומרים דברים מאוד מאוד ברורים היום. אמרתי עוד פעם, אני, אם מישהו מדבר בצורה לא מכובדת, לא ראוי, לא ראוי.
מי שמכיר את הנתונים...
אני מודה, מצד שני, אני מודה שמצד שני אנחנו עושים הרבה זהירות בהישמעות להוראות, וההוראות האלה, באמת, כמו שאני עברתי הרבה מלחמות, ההוראות האלה נקנות בדם. אני ראיתי את זה, אני הייתי במחלקת קורונה, אני מזמין את כולכם לבוא איתי למחלקת קורונה פנימה, הייתי שם שעה וחצי, ונעדכה נשמתי מרוב כאב על מה שראיתי שם. זה ממש שאלות של חיים ומוות.
טוב, אנחנו...
אף אחד לא חושב שזה אחרת, אנחנו מסכימים להחלט, אבל אני חושב שכשראינו דווקא את מתווה, למשל, כך דוגמה למשל, את מתווה הישיבות הגדולות, שהיה שם תחלואה גבוהה בתוך הישיבות, לא הרבה יודעים שמרבית הישיבות בציונות הדתית, היה להם אותה תופעה עם מאות בחורים חולים. לא דאגנו להוציא את זה החוצה ולהראות כאילו זה הפקרות, כי זה לא היה הפקרות. אני לא קורא לזה הפקרות, אבל דאגו גם במקור ראשון וגם בכל הכתבים של הציונות הדתית להראות ולהדגיש דווקא את הבחורי ישיבות כאילו מתנהגים בהפקר, כאשר רוב הישיבות הציונות בציונות הדתית חוו אותה חוויה, עם אותה אחריות דרך אגב, לא שחררו לבתים, שמרו עליהם, אבל נתנו בראש רק על החרדים. וזה חבל וזה כואב.
אני משומע את מה שאתה אומר, ואני באמת מייצר על כך. זאת לא אסור שזאת תהיה השפה. אבל אנחנו נתקן עם הפנים קדימה, ולדעת שבעת משבר, בעת מלחמה, והמלחמה עכשיו עם הנגיף הקטן הזה, אבל זה המלחמה הנוכחית שלנו. צריכים לאחד את השורות שלנו, לדבר בכבוד אחד אל השני, לסמוך אחד אל השני, ולדעת שאם אנשים אנחנו נצליח, ממש עוד כמה ימים, אם נצליח להתמודד עם הסוגיה הזאת טוב, אנחנו הופכים את כל הארץ הזאת לירוקה. כל הארץ הופכת לירוקה, זה מדהים.
ואתה יודע מה, אני אומר לך משפט אחד, כבוד השר, אולי לך אני אוכל יותר קל לי לומר את זה מאשר לאחרים.
כן,
גם בבקשה. אתה יודע, וגם אנחנו יודעים, שכל ההתקפות עלינו זה מחיר השותפות עם ביבי. ואנחנו יכולנו להיות מצב הרבה יותר טוב, ולקבל חיבוקים הרבה יותר, והקלות הרבה יותר, אם רק היינו במקום אחר.
הציבור החרדי, אני חייב לומר לך, אני מכיר, שוב, אני מכיר את כל חברי הכנסת, והם חברים טובים שלי. הציבור החרדי, ציבור החרדי...
אתה אומר, הלוואי שלך חברים כאלה גם בציונות הדתית.
אבל המנהיגות החרדית בכנסת, אני גם מכיר את המנהיגות הרבנית, אבל המנהיגות החרדית בכנסת היא מנהיגות אחראית ביותר. אני שומע את דרי מה הוא אומר, אני שומע את גפני מה הוא אומר, אני שומע את הדברים, אני שומע, אמרתי עוד פעם, דאגה כנה לעולם התורה ודאגה גדולה מאוד לבריאות ולאחריות שלנו, זה שני ערכים בתורה שלנו, ואנחנו צריכים כל הזמן לדעת
לאזן
ביניהם.
אתה יודע מה, אתה מדבר על החברות עם הפוליטיקאים החרדים, בוא נדבר קצת פוליטיקה. אנחנו רואים סקרים, הערב גם הולכים להתפרסם סקרים, שמלמדים על עלייה, על המשך העלייה של בנט. אתה באיזשהו מובן עזבת את השותפות הזאת.
כן.
אתה רואה עתיד לשותפות הזאת, אולי דווקא לאור החברות האמיצה שלך עם המפלגות החרדיות, אולי תשתלב באחת מהן.
ממש הוא רוצה לרמוז לך עכשיו. כי המקום היחידי שקבלו את הספרדים זה רק בשעס, הוא שואל אותך ישר, אבל לא תצטרף לשעס. לא נעים לו להגיד שבאגודה לא יקבלו ספרדים, אז הוא אומר לך את זה.
למה? יש מקום 11 ספרדי.
באמת חברים מאוד טובים שלי. תראה, אני לא עוסק עכשיו בשאלת בחירות.
די, נו.
אני עוסק בשני דברים.
אנחנו שומעים אותך לבד, אתה יכול לדבר חופשי.
כן, כן.
אתה יודע מה? אני כבר לא רואה איך אתה יכול להשתלב עם הליכוד עכשיו, לאור ההסכם עם בחרן, שראש הממשלה בעצם הוריד את הרעיון של סיפוח יהודה ושומרון, אז גם אולי גם שם כבר לא תוכל להיות.
ראש הממשלה עושה, מה שראש הממשלה עושה עכשיו, זה מדהים. הוא שבר את הפרדיגמה של שלום תמורת שטחים לשלום תמורת שלום. הגיע הזמן שזה יהיה. בראשית ברא אלוקים, אנחנו צריכים לדעת את הרש"י הראשון בתורה, אמר רבי יצחק, התורה מתחילה בבראשית, כוח מעשיו יגיד לעמו, זה שלנו. ברוך השם שהדברים מתבררים, ברוך השם שבחריין מבינה את זה ורוצה שלום תמורת שלום, דובאי מבינה את זה ורוצה שלום תמורת שלום, ואני חושב שאנחנו הולכים למזרח תיכון שיגלה את הדבר הזה מאוד. אני וזה לא סתם.
כן, גמרנו את תיאור התורה לרב רפי פרץ. בוא נעבור רגע לתואר של השר רפי פרץ.
כלומר, אתה אומר הרעיון הזה של השלום מצוין גם במחיר של ירידה של נושא רעיון הסיפוח.
לא, לא. רעיון הסיפוח הוא לא רעיון שירד מהפרק. דיברתי על זה אישית עם ביבי. הוא הבטיח לי את הדבר הזה. אנחנו מדברים על זה. חברי הכנסת ממשיכים לשים את זה על סדר היום. ואנחנו לא לבד במערכה. האמריקאים, בגלל הבחירות, הורידו את זה מסדר היום.
הרב פרץ, איפה אתה בבחירות הבאות? כי אנחנו כבר עוד דקה בסיום.
מתקרבים לבחירות גם, כן.
אני מתעסק עכשיו בלבנות הבית היהודי, הבית של הציונות הדתית, להניף את הדגלים של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. אני חושב שאנחנו היום גם מפלגה...
החבירה לבנט בחזרה לא באה בחשבון?
אני לא אמרתי, מבחינתי האופציות, כשהם יהיו על השולחן, הם יהיו על השולחן. עכשיו, עכשיו...
אתה לא פוסל את זה.
זה לבנות, אני לא פוסל, ומאחל לבנט רפואה שלמה עם כל הדברים שהוא חטף בזמן האחרון, בעזרת השם שיהיה לו ברכה ובריאות.
עכשיו, אנחנו חייבים לסיים בהצלחה עם הנפת הדגלים, זה לא קל כל השלושה דגלים להניף.
אבל הציונות הדתית תניף את הדגלים האלה בגאון דרך הבית היהודי.
בהצלחה גדולה, כבוד השר, אנחנו נגיד לך ערב טוב.
תודה רבה לך.
תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, ערב טוב.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, אני חייב לשאול אותך, חודש טוב, נכון? אני חייב לשאול אותך, תראה, הייתם במגעים בשבוע האחרון עם הנציגות החרדית, במטרה למצוא מתווה לפתיחת לימודי התורה. אם אני מבין נכון, גם הגיעו לאיזה סוג של מתווה, שהשתמשו בבתי הספר של הבנות, שהיה מקובל עליכם, בחירי משרד הבריאות, הכל התפוצץ ביום שישי האחרון.
אני חייב לומר, היו לנו שיחות על מתווה, אבל לא הגענו להסכמות על שום דבר. באמת המתווה היה כזה שאמור להיות במקביל בפתיחה בכלל המדינה. ובעצם זה מה שדובר. לא הסכמנו מעולם לקצר את לוחות הזמנים, ובסופו של דבר לא הגענו לשום מקרה שם מוסכם, ולכן באמת משם לא התקדם.
אבל אם אני מבין נכון, אוקיי, אז נשים בצד רגע את לוחות הזמנים, היה הסכמה כן. שהבנים ילמדו בבתי ספר של הבנות, ומי שתרפד בעצם את היוזמה הזאת?
לא הסכמנו בדיונים, וגם לא היה משהו שהגענו לאיזה שם הסכמות בעניין הזה.
היה דיבור כזה? זאת אומרת, הרי...
היה שיח כזה עם בחיר רבנים, אבל בסופו של דבר לא הגענו להשתמות בנושא הזה, ולכן בעצם...
אז אני שואל אותך, אומנם אתה דמות במשבצת בריאותית, אבל אתה בטח גם אבא לילדים, ואתה מכיר את המצב במדינה, ובסוף הציבור החרדי אין לו, גר בדירות צפופות, זה לא חדש לך, יש הרבה ילדים, אין זום, אין אינטרנט, אין כלים ללמידה מרחוק. מה אתם מצפים? אמנם זה לא האחריות שלך, כי אתה לא, במשרד, אתה לא משנה למנכ״ל משרד החינוך, אבל הכל הולך ביחד. מה אתם מצפים? שישארו בבתים כלואים, 10 ילדים בבית, בלי אופק, בלי עתיד, בלי תאריך יעד. איך זה מתנהל?
א', יש הרבה מאוד תוכניות של עזרה וסיוע, גם של פיקוד משרד הפנים, בראשות הרב דרי, וגם של פיקוד העורף שמגיעים לעזור לאנשים. ולתת להם מענה עם הילדים בבית וכולי. גם בסופו של יום צריך לזכור שגם במקומות אחרים לא רק במזרח החרדי הילדים קשה להם לשבת בבית, גם קשה להם ללמוד בזום, ונחשב כאילו זה שמשהו הצלחה. אני מכיר הרבה מאוד ילדים שלא מסוגלים ללמוד בזום ולא מצליחים ללמוד, ולכן זה לא איזשהו תחליף ללימודים, ואנחנו נתן במצב כזה שלא מאפשר כרגע חזרת של חינוך. אנחנו רואים שני דברים שבאמת הם הכי משפיעים כרגע על התחלואה באופן ודאי, ולגעמם אין מחלוקת. אחד זה נושא של מוסדות החינוך, והחלק השני זה נושא של החתונות והאירועים הגדולים. שני הדברים האלה אנחנו חייבים כרגע למשוך אותם כמה שיותר, כי אחרת נחזור חזרה סוג לאותו מצב של, מדינה אדומה, ועם כל מה שמשתמע מזה. צריך לציין לטובה יחד עם זאת, שבאמת בסך הכל אנחנו רואים את השיפור גם במגזר החרדי, רוב הערים האדומות כבר מספיקים, חלק כבר יצאו מזה ביום, עוד ליום 60 ממש לפני החלטות הקבינט, וחלקן יצאו במהלך השבוע. אני מקווה שככל שבאמת הדברים יהיו כמו שאנחנו מצפים, ולכן אני חושב שאנחנו בהחלט הולכים בכיוון טוב. פשוט צריך סבלנות, זה סבלנות זה מילת המפתח כאן.
פרופסור גרוטו, בוא קצת נגנס לנושא של, של משרד הבריאות, ותנסה להסביר לנו ולהחכים אותנו בכמה דברים שלא מצליחים להבין. לפני כחודש בערך, כשמערכת הבריאות עמדה על כ-400 חולים קשה, כל מדינת ישראל, השיח שלה היה נושא אחד, קריסת מערכת הבריאות אם נגיע ל-600 חולים. וראה איזה פלא היום, אנחנו שומעים, היום אנחנו עומדים בערך על 670, כמדומני, חולים קשה, זה נכון?
כן.
יופי. ואנחנו שומעים את, את מנכ״ל משרד הבריאות מודיע לבתי החולים לא לסגור מחלקות קורונה, וראה איזה פלא, מי הצועקים שהמצב טוב ולמה לא לסגור? במנהלי בתי החולים, שכשהם דיברו שב-600 יהיה קריסה של מערכת הבריאות, ב-670 הם מתלוננים למה מבקשים מהם לא לסגור. אז תעשה לנו סדר, אפשר לעמוד ב-600 חולים, אי אפשר, יש קריסה, אין קריסה, משהו לא מובן לנו כאן.
אז נראה, אני אגיד לך, זה לא, יהודה, זה לא עניין של כמה מספר חולים יש באותה נקודת זמן, כי באותה נקודת זמן גם אפשר לטפל גם ב-800 חולים, כמו שבאמת המערכת טיפלה, יכול להיות שהיה פה בשם הטיפול פחות מוצלח, או לחלק מהאנשים, אבל בסופו של יום המערכת עמדה בזה. עשינו שני דברים. א', מאז ועד היום חלף בכל זאת איזו תקופה של למעלה מחודש מאז שהתחיל הסגר, ובו הצלחנו לחזק את מערכת הבריאות, כמו שציפו מאיתנו, ונתנו גם אופציה יותר למספר מיטות, יותר טיפול נמרץ, יותר הכשרה של אנשים וכו'. מצד שני, צריך לזכור שמה שהתחיל אותנו במיוחד זה תהיה קפיצה. כי אנחנו רואים שהמצב הוא כזה, שהמחלה פתאום רצה במהירות גבוהה, והמספר תפסו באמת, כמעט כל שבוע, או חמישה ימים פיצניים, אז אותו דבר היינו רואים גם החולים הקשים. זאת אומרת, ה-400 של היום יכולים להפכו מני 600-800 בעוד שבוע, 1,600 בעוד שבועיים, ו-3,000 בעוד 4 שבוע. אז את הדבר הזה רצינו למנוע. כי זה פשוט רץ למעלה בצורה כזאת, שזה היה בלתי נקלט.
לא, לא משנה כשאמרו 600 חולים תהיה קריסה, אבל אתה יודע מה, אולי בוא נשאל את השאלה אחרת. אז הגיע הזמן אולי לעזר במה שראינו בחלופות האשפוז הביתי, כפי שנעשה, ראינו בכתבה ששודרה בערוצים אחרים על כל מיני ארגונים, או אתה יודע מה, כמו איכילוב למשל, שנותן אפשרות לרפואה פרטית ולעשות טיפול בבית, לא הגיע הזמן לטפח את הנושא הזה ולעודד אותו ולעזור אולי לארגונים האלה?
אז א', זה מאוד מטופח, צריך לזכור שיש למעלה מ-60,000 חולים בבית. זאת אומרת, 60,000 חולים כן מטופלים בבית, בדרכים קטנות.
אז על מה גם זה השתולל עלינו?
חלק מהטיפול, לא, אי אפשר לעשות את הבית, אי אפשר לעשות תרופות מסוימות בבית.
אם זה רופא נותן, למה לא?
אי אפשר לעשות הנשמה בבית, זאת אומרת, הדברים האלה...
לא הנשמה, אבל לתת מחולל חמצן ותרופות על ידי רופא יש בעיה?
בחולי חמצן אנחנו חילקנו מתחת האירוע, וזה נעשה כל הזמן.
אז על מה גם זה יצא ויצא קצפו? על מה הוא השתולל ואמר שדבר הזה לא יקום ולא יהיה?
לא, כי שם היה מה שהדיווח, לפחות שראינו
או שהוא לא ידע שלמחרת ייחשף כתבה עליו בערוץ 12.
אני לא יודע, אני לא מעוניין להיכנס כרגע לדבר על רוני גמזו, אני אדבר על משרד הבריאות, מה שאני עושה. בסופו של יום, אנחנו דברים שמתעלים, אם זה טיפולים, כל מיני תרופות, שתרופות שהן יועדות לטיפול בבית חולים למטוזה חולת, שהוא אומר שהוא מצב מאוד מאוד קשה, זה לא משהו שיכול להחזיק בבית. אנחנו מחזיקים, כמו שאמרתי, את רוב החולים בבית, ומעקב בבית וכו' וכו', יש למעלה מ-60,000 חולים שנמצאים בבית. אז בזה אנחנו בוודאי יכולים לאפשר את זה, וזה משהו שגדל מאוד, הרבה מאוד מעקב באמצעות רפואה מרחוק, בשיחות טלפון, וכל מיני ניטור ומכשירי ניטור למיניהם, שקופות החולים מפעילות, זה באמת מאוד מתקדם, וזה גם אחרי זה יאפשר לנו גם להקל ללא מצייפות גם בהמשך.
אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה אחת.
החולים שהגיעו לבית חולים זה חולים באמת קשים שדרדרות שלהם כל יום, ואנחנו ראינו את זה גם בה. אי אפשר להתכחש לזה שאנחנו רק בחודש האחרון למעלה מ-300 פטירות, ובסך הכל מעל 2,000, מתקרבים ל-2,200 פטירות, זה לא מספרים שהולכים ברגל, חשוב מאוד.
אוקיי, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הנושא של הטיפול במחלקות וכל התלונות שיש, מה אומרים, מה לא אומרים, אבל עזוב, זה לא הנקודה הזאת. אני כן רוצה לדבר איתך עכשיו בנושא חדש, ששבוע שעבר היה דיון, אני מבין, במערכת הבריאות, והוחלט על שינוי מדיניות בנושא המלוניות הקורונה והאשפוז, הבאת החולים מהבתים למלונות, את החולים למלונות הקורונה. מה אתה יכול לחדש לנו בנושא הזה? מה המדיניות החדשה?
המדיניות החדשה אומרת שקודם כל הנושא של המשפחות המעורבות היה משהו מאוד בעייתי, כי אנחנו רואים שהיו הדבקות של משפחות מעורבות, מה שנקרא, שחלקם חולים וחלקם לא, כן, אני מניח שאתם מכירים את זה, אבל אולי לא כל המאזינים מכירים את המושג של משפחות מעורבות, כלומר שיש חלק חולים וחלק לא, שהגיעו הגיעו למלוניות, הייתה הדבקה, וראינו שזה לא עובד בצורה מספיק טובה.
למה לא?
כי בעצם הייתה שם, כי בכל זאת התחוללו שם הדבקות, מה שקרה שיצאו מהחדרים, הסתובבו ונפגשו והדביקו.
זה אפילו לא חולה אחד מכל המאושפזים, מאלפי החולים הבריאים שהגיעו, לא הגיע לבית חולים ולא קרה לו שום דבר, אז איפה הבעיה?
לא, היו הרבה מאוד הדבקות בפנים, בתוך המשפחות.
הדבקות כן.
כן, היו הדבקות רבות, וגם היו גם פינויים שהגיעו מהמילוניות לבתי החולים, זה לא משהו שקרה לא פעם ולא פעמיים. לכן אנחנו חושבים שנכון הדרך הנכונה, וגם בשיח גם עם כל הגורמים שעסקו בזה, אם זה משרד הביטחון, אם זה פיקוד העורף וכו', וגם גורמי הרפואה אצלנו, הבליצו שזה לא יעיל, וכסף צמצם את זה.
אוקיי, מה החלופה? אבל מה החלופה?
החלופה היא תוכנית, מה שנקרא תוכנית, משרד הביטחון מפעיל בני חיל, כי באמת לשם אנחנו מפנים גם את התקציבים, לא קיצצנו שקל אחד בתקציב הזה, אלא מפנים אותו לכיוון הפעלה כזאת שיבואו, יעזרו למשפחות, יספו להם מזון, ישמרו להם, ישמור על בידוד, כל הדברים האלה כדי שזה...
טוב, רצינו עוד לדבר על חיסון עדר ועל התזה שהולכת ורווחת בחוגים נרחבים.
אבל שימי, יש שאלה אחת...
אבל לא נספיק,
כי אנחנו חייבים לצאת לפרסמות. יש שאלה אחת שכל הציבור רוצה לדעת. חולים שהיו כבר, עברו את הישיבות, שעברו כבר את הקורונה, הם יכולים להיות ללא קפסולה, לחזור וללמוד כולם ביחד?
אז זה נושא שצריך לדון עליו, אני אגיד לכם למה.
מה לדון? מתחילים את
הלימודים. במילה, כי אנחנו חייבים ממש לסיים.
אנחנו פשוט לא יודעים לכמה זמן החסינות הזאת מחזיקה, והאם אי אפשר להידבק עוד פעם, ולכן...
איתמר, זה קריטי.
יאללה, נשאיר טעם של עוד פרופסור איתמר גרוטו, המשנה מנכ"ל משרד הבריאות. תודה רבה וערב טוב, חודש טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
נו, איך את שולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
נועם אחד. זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
שירי קטן, לחם יבש היינו אוכלים. היינו עניים ממש.
אשריכם תלמידי חכמים, במלאת 7 שנים להסתלקותו של אביר הרועים, מרן רבנו עובדיה יוסף, ראש העיר ירושלים משה ליאון, מזמין את ציבור בני התורה ואת מוקירי זכרו של מרן זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, להאזין ולקחת חלק במעמד הגדול לכבודה של תורה, בגמר תחרות פרסי היצירה התורנית, פרס הראשון לציון. המעמד רב הרושם לכבוד עמלי התורה יתקיים ביום ההילולה של מרן, יום שלישי ג' במר חשוון, בראשותו של מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות גדולי ומעורי הדור שליטה. ילוו את האירוע לכבודה של תורה הזמרים שלמה כהן וחיים ישראל. האירוע יועבר בעזרת השם בשידור חי ברדיו החל מהשעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
אתה משקיף עלינו
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
טוב, יהודה, אני חייב להגיד לך את האמת, בשעה האחרונה, הראשונה כאילו של המהדורה, דיברת יותר מהמרואיינים עצמם. אני חושב שצריך לסכם את השעה, לא יודע אם נשאר לך עוד מה להגיד.
בשביל המשכורת שאני מקבל, אני חייב להצדיק ולדבר הרבה.
אמרו לי מהנהלה שכמה שדבר פחות, קבל יותר.
לא, אז אני מעדיף לקבל פחות ולדבר יותר, אבל תשמע, אני חייב לומר לך שאנחנו מקבלים תשובות, אבל הציבור לא יכול לאכול את התשובות האלה ולהבין אותם. זה לא מספיק. הם לא מבינים שצריכים לבנות את האמון, ובתשובות כאלה חמקניות לא נבנה את האמון הציבור.
אני אומר בסוף, והשאלה שהתחל לי של כל איש ציבור שמגיעים בתלונות או בתרוניות על הציבור החרדי, שאתה רואה שכל קברניטי המדינה עושים דין לעצמה, מראש הממשלה בפסח ונשיא המדינה, עובר בשרים, עובר ברמטכ"ל, עובר בראש הבק, ועל מי באים כולם עם משטרות ושלילת תקציבים, ותראה את ההודעות שמוציא עכשיו רוני גמזו, שגם מתברר מסכן, לדעתי הוא נקלע לסיטואציה שגדולה לו בכמה מידות, גם הוא מצטרף עכשיו למקלה שצריך לשלול תקציבים למוסדות לימוד. באמת כואב הלב.
גם זה בשעה הבאה כבר התנצל.
אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו היינו כאן שמעון ברייטקופף, יהודה אבידן, העורכת הראשית המיתולוגית אסתי פלד, בהפקה כאן מאחורי הזכוכית אריאל שרפר, הטכנאי אורי כהן. שעה הבאה עם לא פחות מרואיינים מרתקים מעניינים, תשארו איתנו.
תשארו.
חדשות, פרסומות וחוזרים.
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב.